בשבת בעיקרון אסור להציל. יש חשש אדם שהוא שהוא יציל, כי מתוך אדם בעול על ממונו, יש חשש שהוא יבוא ולחוות גם את הדלקה. ויש דברים שמותר להציל, דברים שאסור להציל. חוץ מזה יש עוד בעיות של כמו שראינו בסוגיה של טיטול מוקצה, של הוצאה בעצם מרשות לרשות. יש פה כל מיני גדרים שדנים בהם בעניין של להציל. אומרת המשנה, מצילים תיק הספר עם הספר ותיק התפילין עם התפילין, ואף על פי שיש בתוכן מעות, ולכן מצילין אותן למבוי שאינו מפולש. בנתר אומר אף למפולש. כן, ספר תורה מותר להציל. מה קורה עם התיק של הספר תורה? המשנה אומרת מותר גם להציל את התיק של הספר עם הספר, או תיק התפילין עם התפילין. חידוש נוסף, חידוש ראשון זה שאפשר כביכול להציל אותה. דבר שני, אפילו שיש בתוכן מעות. עכשיו עוד שאלה, האם מצילין את זה גם למבוי שאינו מפולש? זאת אומרת רק למבוי שאינו מפולש, שיש דעה שזה לא רשות הרבים דאורייתא, או אפילו למבוי מפולש, כן, שזה ממש רשות הרבים דאורייתא. אומרת הגמרא, הגמרא מתחילה לדון בעניין אחר כביכול. י' בניסן שחל להיות בשבת, ואז בעצם יש את כל העיסוק עם קורבן הפסח, ובעצם אז את הזריקת שחיטה וזריקת הדם בוודאי שחייבים לעשות בי"ד. זאת אומרת, אוכלים אותו לערב, לצלות אותו בוודאי אסור, בסדר? זה אסור לעשות אותו בשבת, אז יעשו את זה בערב. והשאלה מה קורה עם מפשטת האור. אז רבי ישמעאל בנו של רבי חובב ברוקה אומר, מפשיטים את הפסח עד החזה. למה? כי אני צריך להקטיר את האימורים שלו של קורבן הפסח עוד בי"ד. אחרי זה אוכלים אותו בערב, את האימורים צריך להקטיר כבר בי"ד. עכשיו, אז אני חייב להפשיט אותו כדי להוציא את האימורים, אז אני מפשיט אותו עד החזה כדי לאפשר להוציא את האימורים, ולא יותר מזה. חכמים אומרים מפשיטים את כולו. בישלם לרבי בנו של רבי יוחנן ברוקה, די תביא לצורך גבוה. כן, כבר עשית את הצורך גבוה, צורך גבוה מותר לעשות אותו בשבת. עכשיו עשית אותו, אתה מצליח לעשות את האימורים, מספיק, תעצור פה. אלא לרבנן, מה הייתה מה? אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, דאמר ככה, כל פעל השם למענהו. כל פעל השם למענהו. זאת אומרת, מכיוון כל פעל השם למענהו, אומר רש"י לכבודו, זה גם נקרא כבוד השם, כי אתה מתעסק פה בפועל השם, ולכן זה מותר להפשיט את כל האור. מהי למען האויקה? אחה מהי למען האויקה? איפה זה פה לכבוד השם שמפשיטים את כל האור? הרי הוצאנו כבר את האימורים. רבי יוסף אמר שלא יסריח, רב אמר שלא יהיו קודשי שמיים מוטלין כנבלה. בסדר? הסבר אחד, שלא יסריח. אם אתה תשאיר את האור כל היום, מתחמם וכולי, זה עלול להסריח, וזה לא מכובד. אומר רש"י, כן, של אוכלי שולחנו ייתן להם מבשר שהוא מסריח, ולכן זה גם כן לכבוד השם. ורב אמר, כדי שלא יהיה קודש שמיים מוטלים כנבלה, לראות כמו איזה נבלה שחצי האור שלו מופשט, זה דבר שהוא לא ראוי לכבוד שמיים. מהי בעיניו? אם מונח על שולחן זהב ואז זה לא מסריח, אוקיי, שולחן זהב שהוא לא מסריח, בגלל זה זה לא מותר כנבלה, מה זה? כן, אוקיי, יפה. לשם הסריח כן חייש, אבל אין פה ביזיון. או הפוך, יום הדאיסטנה, ואז אין חשש של סירחון, אבל עדיין יש פה ביזיון. יש שתי נפקמינות שהן הפוכות כביכול, זה הנפקמין. ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה, היי פה על השם למענה ומעביד לי, שלא הוציא את האימורים קודם הפשטת האור. כן? מה הוא יעשה עם פה על השם למענה? הוא אומר, פה זה מתבטא שלא תוציא את האימורים לפני הפשטת האור. למה? משום נימין. אם אתה, יש אפשרות לא להפשיט האור, כן? לבוא ולחתוך במקום כנגד האימורים ולשלוח משם את האימורים, בסדר? אבל אז יש בעיה של נימין, כי אז על האור יש את השיער, את הצמר של הגדי, ואז עלול להידבק באימורים, נימין, כן, שערות מהצמר, וזה לא דבר לכבוד השם, לכן אמרו לך להפשיט ולהוציא את האימורים. בסדר, אז זה עד כאן מחלוקת, לא לגמרי, עוד רגע נמשיך, אבל כל כזה עיקר תחילת העמדת מחלוקת רבי ישמעאל, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה וחכמים.
כן. אפשר להסביר איך כל השם למעננו זה
פועל השם למעננו, זה אומר כל דבר שמוסיף כבוד במצווה כלפי הקדוש ברוך הוא, אז גם כן אני מתיר אותו. אז יש אצל רבי ישמעאל באמת זה מצטמצם רק מה שביחס לקדוש ברוך הוא, בסדר? זאת אומרת שלא יהיה נימין על הקורבן, על הימורין עצמן שאתה הולך להקטיר אותן על המזבח. מה שחכמים מוסיפים, שפה השאלה שלך, שגם כלפי האדם יש פה כבוד השם, למה? כי אם בסוף אני עכשיו מקיים מצוות השם, כביכול אני אוכל עכשיו משולחנו של הקדוש ברוך הוא, כשאני אוכל קורבן פסח, אני אוכל משולחנו של הקדוש ברוך הוא, כי אדם נזרק על המזבח, והקטרנו את האימורים למזבח, אני כביכול עכשיו אוכל בסעודה של הקדוש ברוך הוא, כמו מלך שהזמין את האוהב שלו לסעודה. אז עכשיו אם בסעודה הזאת המלך ירגיש כביכול אוכל מקולקל או לא טעים, אז בסוף נכון שמי שנפגע מזה זה האדם שאוכל אותו, אז בסוף יש בו גם פגיעה בכבוד המלך, כן? בסדר, זה הפועל השם למעננו. ממשיכה הגמרא, אמר רב חסדא אמר מר עוקבא, מה יעדו לחברי אל רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה? זאת אומרת, הבנו את הטעם שלו והבנו את הטעם שלהם, מה הם עונים לו? הרי בסוף הוא אומר שיהיה רק כן, אני לא נותן כאילו מה פתאום לתת גם כבוד כאילו מצד מה שזה פועל באדם. אחי כאמרי לה, אם מצילים תיק הספר עם הספר לא נפשי את הפסח מאורו. כן, אתה רואה שכשאני בא לדון בהצלת ספר תורה מהדלקה, אני לא מתייחס רק לספר תורה עצמו, גם לדברים נוספים. אם אתה מתיר לי להציל את התיק של הספר עם הספר, אז למה לא להפשיט גם את הפסח מאורו? כן, התרת להפשיט את האור מצד, כן, התרת להפשיט חלק מהאור מצד הקטרת האימורים, אז כבר תתיר את כל האור. כמו שפה התרת כביכול להציל את הספר, אז תתיר כבר להציל גם את התיק של הספר. זה בעצם מה שהם אמרו לו. שאתה כמו עמידה מי? אתה מטולח המלאכה, איך אתה לומד לי? בקורבן פסח אתה מדבר על מלאכה דאורייתא, הפשטה, כן, מפשיט את האור, זה חייב ללמד את מלאכות. פה כל הבעיה אצלנו להציל תיק הספר עם הספר, זה בעיה של טלטול דרבנן. איך אתה יכול להסיק מאחד לשני? אמר רב אשי בתרת פליגי, פליגי בטלטול ופליגי במלאכה. ואחי כאמר לי, אם מצילים תיק הספר עם הספר, לא נצלצל לו אגב בשר. זאת אומרת, באמת על מלאכה זה לא קשור. פה אין תשובה, הם אמרו, אבל היה להם עוד מחלוקת גם בטלטול, כי היה גם בעיה, אומר להם, איך אתה יכול לטלטל את האור? כן? אתם אומרים להוריד את כל האור, אתם צריכים לטלטל אותו, ואור זה מוקצה. כן? אז הוא אמר, הנה, הם אמרו לו, תראה, מותר גם לטלטל, תיק של ספר.
מה?
לא, זה באמת על זה אין פה את התשובה. בדיוק, הם ענו לו רק לגבי החלק של המחלוקת בטלטול.
אם הם היו
מצליחים לכאורה
בסוף להוכיח לגבי טלטול, אז אחרי זה הגמרא הייתה ישר עוברת לגבי מלאכה?
או שאתה אומר, לגבי מלאכה הם לא היה להם תשובה להשיב לו. לא יודע.
אבל לא דיברנו עדיין על טלטול.
נכון, עכשיו, אז הגמרא אומרת, משלים לך את התמונה. רב חסדא אמר, תדע לך, הם חלקו גם בטלטול והם ענו לו תשובה כזאת וכזאת. בכל אופן גם את זה דוחים, כי מי יודע, מי אתה מנסה בסיס לדבר המותר, אך נעשה בסיס לדבר האסור. בקורבן האור הוא בסיס לדבר המותר. סליחה, הפוך, בספר התיק הוא בסיס לדבר המותר, כי הספר הוא מותר בשבת, אבל הקורבן הבשר שלו אסור בשבת, כי אתה לא יכול לאכול אותו חי, רק מצא שבת איך המותר לצלוט אותו ולאכול אותו, אז אתה לא יכול ללמוד מאחד לשני. אלא אחר כאמרי לי, אם מצילים תיק של ספר עם הספר ומי שבתוכו מעות, לא יודעת אורגב בשר שמעות זה כן דבר האסור, ואז זה כן דומה שזה בסיס לדבר האסור, וזה לא בסיס לדבר האסור. אבל גם זה שונה, למה? כי זה בסיס לדבר המותר והאסור, וזה בסיס רק לדבר האסור, בהלכות מוקצה. אז כידוע שאם יש בסיס של דבר המותר והאסור, מותר לטלטל אותו. לעומת בסיס שהוא רק דבר האסור, אסור לטלטל אותו. לכן בשבת, אם מדליקים נגיד נרות על שולחן שבת, על איזה מגע שולחן שבת, ורוצים לטלטל אותם אחרי שהם קווים, אז לשים עוד איזה משהו שהוא מותר, נגיד סידור על המגש הזה. ואז זה בסיס דבר המותר והאסור, כל זמן שהנר דולק אסור לטלטל, כי זה בסדר, זה בכלל אסור. חשש כיבוי וכו', זו סוגיה בסופו של דבר. אבל אחרי שהוא נכבה, אם זה נר של מתכת, שאין בעיה של מצב חמת מיוס, אז יהיה מותר לטלטל את המגש, אגב הסידור. אל נתן רצית על העיר, ואחרי זה חיים. קודם כל זה גם לפי כולם, כי גם מי שאומר להפשיט את כל האור, אתה צריך להניח אותו, אתה לא יכול...
מה אתה לא יכול לאכול את הפסח של עצמם?
מה זה?
מה אתה לא יכול לאכול את הפסח של עצמם? אז מה שיכול
להיות בו לבד שלו? לא הבנתי, אני לא אבין מה אתה אומר.
יש עכשיו 10,000 עולה, כן. עשינו שחוטים בעזרה, או לא פעם. ועכשיו, אתה רק יכול לצאת
את הפסח של עצמם? לא, יצאו, לא בעזרה, יצאו, ישבו איתם בהר הבית. לא יצאו מהר הבית, לא רק בעזרה. הרי שחטו, יצאו איתם החוצה.
איך הם הביאו את זה?
מי הוכל כאילו להשאר את המקום שחטו את זה? אה, אתה שואל מצד איך הם יכולים לטלטל?
לא, כי במשמעות שמוגבלים של שחטה, אתה שוחט ואז אתה משאיר את זה שם. אז אין לך כל העזרה שחטו.
כן, לא, שאלה טובה. כאילו...
מה, את האור?
לא, את הבשר, בשר עם האור בעצם, נכון? האור נשאר עם הבשר, אוקיי? אז איך אני...
אז זה לצורך מקומות, נכון?
מה זה?
אם צריך את זה, זה לצורך מקומות, נכון?
לא, אבל מוקצה זה אסור.
מוקצה לצורך מקומות
נכון? לא, זה לא מוקצה.
ובאיזה מוקצה זה...
רק ביטוי שמלאכתו לאיסור וכו'.
מה, איזה סוג של מוקצה זה? שאלו מלאכה?
זה מוקצה שהוא לא חזי. לא, אתה יכול בטיטול מן הצד להזיז אותו. שאלה מעניינת, אני לא יודע, שאלה טובה. אני לא יודע, אני לא יודע לענות. אני לא יודע לענות לך. בסדר? לא יודע לענות. שאלה טובה, צריך לבדוק את זה. זה לא בפסחים, מה אתה?
לא כזה משנה, אבל נראה לי שלאשכנזים זה לא טוב.
אוקיי.
צריך
שהיתר יהיה
יותר
מעיץ. אז שאלה. לא, לא יותר שווה ממונית, אני חושב, אלא מבחינת השימוש. אם זה סידור שאתה צריך להשתמש בו בשבת, ממונית? טוב, אז אני לא זוכר. בסדר? לא זוכר לי? צריך לבדוק. בסדר? צריך לבדוק. שקוייך. בסדר. חוזרים לסוגיה. אז עוד פעם לא מצאנו עדיין את הדמיון, כי פה זה בסיס לדבר המותר והאסור. בסדר? כי יש לי גם ספר תורה וגם מעות, ספר תורה זה מותר, מעות הן אסורות, לעומת אותה אור כלפי הבשר, זה בסיס רק לדבר האסור. אלא אחי כאמרי לי, אם מביאים תיק שיש בתוכו מעות מעל, מה להציל בו ספר תורה, לא לטלטל אור אגב בשר, כן? הרי מותר לי, אומרת הגמרא, אני רגע תשאל לזה, אבל אומר כביכול מותר לי, עכשיו יש לי ספר תורה. אני רץ להציל אותו, אני לוקח בדרך תיק כדי להשים את הספר תורה בתיק, לא להחזיק אותו ככה. יש בתיק הזה מעות, מותר לי להביא את התיק הזה. עכשיו כשאני לוקח את התיק הזה עם המעות, זה בסיס לדבר אסור בלבד. זה מקביל לאור שהוא בסיס לבשר שהוא אסור. אומרת הגמרא, והיא גופה מנהלן, מאיפה אתה יודע בכלל שמותר? חידשת פה דין כאילו זה פשוט, ומי אמר לך זה מותר? אילה אם הדימדיה היא חדאית בלא שעדי להו הייתו אינם הם הייתי אינן. אם אתה רוצה ללמוד את זה מזה שכשאני לוקח ספר תורה בתוך תיק שיש בתיק גם מעות וגם את הספר תורה, לא אומרים לי עכשיו תוציא את המעות ואחרי זה, אז מפה למדת שגם יהיה מותר מלכתחילה להביא תיק שיש בו רק מעות כדי להכניס אותו לספר תורה? מי אמר? הת המדעי אחי ואחי נפלד לכך, הדעי אחי ואחי לשדינן. כשיש לי תיק עם מעות וספר תורה, אני לא אגיד לך עכשיו להתחיל להוציא את הספר תורה והמעות ולהחזיר את הספר תורה, כי עד שאתה עושה זה כבר יכול להיות שיסרף הספר תורה. אבל כשאתה בדרך רץ להציל את הספר תורה ולקחת תיק שיש בו מאות, תוך כדי ריצה תהפוך את התיק, המאות יפלו ותרוץ להציל את הספר תורה. אז אתה לא יכול ללמוד את הדין הזה ממדין שכתוב במשנה. אם אתה לא יכול לכתוב ללמוד את הדין, אז עוד פעם אין ראיה לזה. אלא אמר מר ברבשי, באמת הוא דוחה את התשובה הזאת שהם אמרו לו, לעולם כדאמרינן מעיקרא, לא כמו כל הסברים שאמרנו בדרך, אלא התשובה הראשונית, אם מצילין תיק הספר עם הספר, לא ראשית הפסח מאורו. ודקקשי על האחר הטלטול ואח המלאכה, זה מה שהקשינו, מה אתה משווה? זה טלטול דרבנן, זה מלאכה דאורייתא. כגון דלא קבאי ללאור, מדובר פה שהוא לא רוצה את האור. הוא מפשיט את הפסח, הוא לא רוצה את האור. מתי מלאכת מפשיט היא נקראת איסור דאורייתא? כשאני צריך את האור, נכון? המלאכות שם, צד צבי, ואז הוא מפשיט לו את האור, כן, וכו' וכו', ובסוף כותב על האור הזה ספר תורה גם כן, וכו'. ואתה יש לי צורך באור. אבל, או כמו במשכן, שהפשיטו את האורות לצורך הכנת המשכן, אבל כאן אני לא צריך את האור, אני זורק אותו לפח אחרי זה את האור. לכן זה רק איסור דרבנן, בסדר? בטח אם נפסוק כרבי שמעון, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, זה רק איסור דרבנן, לא בסדר? אז, או אם זה דבר שאני מתכוון, אז בכלל, זה רק איסור דרבנן, ולכן זה דומה. שאלת הגמרא, ואבא ורב אדם אמרת רבי ומודה רבי שמעון פסיק רשע ולא ימות. רבי שמעון מודה בפסיק רשע ולא ימות. הסיפור של פסיק רשע זה ידוע בשבת, כן, מלאכה, שאתה אפילו שזה דבר שלא מתכוון לצורך העניין, אבל ברור לך שזה יקרה, זה אסור. בסדר, אם אדם גורר, דוגמה אחת לדוגמת בגמרא, אדם גורר עכשיו מיטה על אדמה, כי הוא רוצה עכשיו לשבת בחצר, הוא גורר את המיטה על האדמה, אם זה מיטה לא כל כך כבדה ולא בטוח שיעשה חריץ, אז זה מותר לו, אפילו אם זה יעשה חריץ וזה תולדה של מלאכת חורש, הוא לא מתכוון לזה. אבל אם זה מיטה כבדה וברור שזה יעשה חריץ, אפילו שהחריץ לא מעניין אותו, זה פסיק רשע. דוגמה קלאסית של פסיק רשע, אדם חותך ראש של תרנגול, לתת לילד שלו לשחק עם הראש, ותשמע, לא התכוון לתרנגול ימות, כולה רציתי ראש תרנגול, בסדר? אז מה, פסיק רשע ולא ימות, כאילו ברור שאין כזה דבר לא התכוון. אומר גם פה, כשאתה מפשיט את ה... מה? כן, בפשט, זה דיוק, בפשט, מה? כן, כן, כן. אז גם פה, פסיק רשע, בסדר, אתה לא צריך שאת האור, אבל סוף סוף אפשט את האור, וזה פסיק רשע שיש פה אור מופשט. אז לא להיכנס עכשיו לשאלה אם זה מלאכה שאני צריך לגופה, הדבר שאני מתכוון, זה קצת מסובך, לא משנה, זה סוגיה, עוד אחת מהסוגיות המרכזיות כשעוסקים בנושאים האלה, אבל עונה הגמרא, דשקי לי בברזי, מדובר שהוא מפשיט את האור, לא בסכין, כן, בצורה שכאילו הוא קצת פותח עם סכין מהצד ואז מתחיל להפשיט האור, אלא הוא לוקח זמלים כאלה, ברזלים, ו... כאילו הוא חותך את כל האור, עושה חיתוך, עוד חיתוך, כאילו רצועות, כאילו בסוף אין פה איזה אור שאתה יכול להשתמש בו. בסדר, רק הוא הגיע למטרה שלו לנקות את הגדי מהאור שלו, אבל הוא לא נשאר ביד עם אור, עם חתיכת אור ככה טובה שאפשר לעשות איתה משהו. לכן אין פה בעיה.
התשובה
כן.
באה לגבי כאילו זה שהוא כבר לא רוצה את האור, זה כאילו תשובה
חדשה. לא, זה היה לגבי זה. בסדר, שאלה, בסדר, צריך להיכנס פה לסוגיה. לא להיכנס, בסדר, פה צריך להיכנס לסוגיה עם ראשונים, בסדר, זה באמת שאלה. עכשיו שפה דנים בכל הכללים האלה של פסיק רשע וצורך, לא צורך וכו'. טוב, מסקנת הסוגיה, שורה תחתונה, מה מסקנת הסוגיה? שמה? מותר להציץ, זה ודאי, זה המשנה אומרת, אבל קודם כל, דבר אחד שאפשר להוציא מפה, זה האם מותר לקחת תיק אימהות להציל ספר תורה?
לא.
לא. לכאורה מפשט הסוגיה, אסור. לפחות אין לך ראיה שמותר, נכון?
לא, מה, הורים אותי כדי להוציא את אימהות, זה גם...
מה?
גם, אבל מותר לנו להגיד את זה ולהוציא את אימהות תוך כדי.
לא להשליך, להפוך את התיק שאמרתי כלום. אסור לו להמשיך לטלטל עכשיו, אבל תוך...
הוא מתחיל להרים, הוא מתחיל להרים לוט, אז
לא יודע, אני לא יודע, יכול להיות שמלכתחילה, אמרו לו תרים את זה מדרך שולב, כן? זאת אומרת, תרים מלכתחילה הפוך. לא יודע, אז זה דיון כבר. זה דיון, אבל לא משנה, עכשיו איך הוא יכול להרים בכלל, אבל האמירה היא, אתה לא יכול עכשיו גם לתפוס על זה טרם ולהציל את המון. אתה צריך לדאוג לזה, להפסיק לטלטל אותם, תוך כדי ריצה להשליך אותם למטה, בסדר? או שמלכתחילה אסור להרים, או שלהרים התירו כדי שלא תתעכב בהצלת ספר התורה, כמו שכשיש מעות בתוך התיק, אני לא אומר לך להוציא אותם, כי זה רק אסור דרבנן, ולצורך הצלת ספר תורה התירו. אז יכול להיות שתירו לך להרים, למרות שזה בסיס דבר האסור, אבל אומרים לך, אל תמשיך לטלטל, תוך כדי ריצה, תשליך אותם החוצה. בסדר?
להביא תיק
ריק מותר. להביא תיק עם מעות אסור. כן. טוב, הרמב"ם פוסק את המשנה שלנו, נכון? מצילים תיק הספר עם הספר ותיק תפילין עם התפילין, אף על פי שיש בתוכן מעות. בכל אופן, המרכבת המשנה הוא מקשה, הוא אומר יש פה סתירה ברמב"ם, כי הרמב"ם בהלכות טומאה, אז בהלכות טומאה יש כלל שכשיש לי דברים מחוברים, אז אם אחד מהם קיבל טומאה, אז גם מה שמחובר לא קיבל טומאה, ויש הרבה משניות שדנות מה נחשב מחובר, מה לא נחשב מחובר. בסדר? אם יש לי סכין עם קט מעץ ואליו ממתכת, אם המתכת יטמעה, אם גם העץ יצבעה, ועוד כל מיני דוגמאות כאלה, בסדר? מחרוזת של דברים, אחד מהם נטמע, אם זה נחשב שהשאר מחוברים כדי להתאמה גם. עכשיו, הדוגמה פה, מה קורה עם ספר, תיק של ספר מטפחות ספרים? אז יש הלכה בטומאה, שכתבי הקודש מטמאים את הידיים, בסדר? עכשיו, מה קורה כשיש לי תיק של ספר, ואני נוגע עכשיו בתיק ולא בספר עצמו? האם זה נחשב חיבור לטמא את הידיים, או לא נחשב חיבור? מה אומר הרמב״ם? נחשב או לא נחשב? מה? לא שומע. אם זה תפור. אם זה תפור זה נחשב חיבור, אם זה לא תפור זה לא נחשב חיבור. זאת אומרת, אם זה מלביש אותו אבל זה לא תפור אליו, אם זה תיק כזה שהוא לא תפור, יש כל התיק כזה שהוא לצורך העניין דוגמה, ספר של ספרדים, אז התיק, מעץ בדרך כלל, מתכת, לא משנה, הוא מחובר לספר. בסדר? אצל אשכנזים המעיל הוא לא מחובר, הוא לא תפור. בסדר? אתה מלביש ומוריד. אז לא יודע אם זה נקרא תפור או לא תפור אצל ספרדים, גם ספרדים יש לזה דרך לפתוח ולהוציא את הספר, שאלה אם זה חיבור שהוא נקרא כמו תפירה או פחות טוב מתפירה, לא משנה, אבל בכל אופן הרב אומר אם זה תפור זה חיבור ומקבל טומאה, ואם זה לא תפור אפילו שזה נוגע זה לא נקרא חיבור ולא מקבל טומאה. שואל המרכבת המשנה, אומר לכאורה יש פה סתירה ברמב״ם, הוא אומר, לא משנה, מעוד הלכה שהוא כרגע לא פתחנו אותה, שאנחנו רואים שיש דמיון בהלכות הצלה של תיק ובספר של ספר תורה להלכות טומאה וטהרה. למה? מה הדמיון? שהם קשורים אחד לשני. כן, התיק והספר קשורים אחד לשני. אז הקשר ביניהם יש לו נפקמינה, זאת אומרת, גם להלכות הצלה, שלמרות שעיקר ההצלה היא כלפי הספר, מותר להציל גם את התיק שלו, כי הוא עכשיו נצרח לספר, בסדר? וגם בתומה, מכיוון שהתיק נצרח לספר, אז גם כן יש התומה שחלה, שמצד הספר היא גם כן, היא באה גם דרך התיק. אז למה אנחנו מוצאים פה הבדל בהלכות? בהצלה התיק של ספר תורה ותיק, הרמב״ם לא כותב, הוא לא תולה את זה בזה שזה תפור, אפילו אם לא תפור הרמב״ם מתיר. לעומת זאת, בהלכות טומאה, זה תלוי דווקא אם הוא תפור. למה? אז זה מה שענה המרכבת המשנה. המרכבת המשנה הוא עונה בהצלה, כיוון שיש עניין שלא לא לאחוז ספר תורה ארום, אז התירו כדי שלא לא תתעכב, התירו כאילו גם לקחת את התיק כביכול. לפני זה, קודם כל, שוב, השאלה, קודם כל הוא רואה סתירה, בסדר? למה, הוא מתחיל משאלה כזאת, למה בהלכות הצלת ספר תורה אין לי את התנאי שזה יהיה תפור, ובהלכות תומה יש לי את התנאי שזה יהיה תפור. בסדר, זאת הסתירה שהוא רואה ברמב"ם. הוא מתרץ באמת כמו שאומר אל נתן, שאני אחר, כיוון שלהציל את הספר אסור לחזור, מותר להציל לתיק, אפילו אם יש לספר מטבח, הדין מאדמה פתלה מתיק, לא יהיה פנאי להציל, וכו' וכו'. אבל לכאורה היה מקום שאם זה היה הדיון, אנחנו רואים שהבבלי כל כך דן ונכנס פה לפרטי פרטים בגדרי ההצלה, כן, אומר יש פה בסיס לדבר האסור, בסיס לדבר האסור והמותר, טלטול, אז לכאורה עכשיו היה מקום להיכנס גם לשאול את השאלה הזאת, כן, מה עם ה... למה לא בין שיהיה תפור? תגיד, כמו שאמרת, שאני לא רוצה, שאני לא אומר לך לבוא ולהתעכב, להשליך את ה... להוציא את המעות, אני גם לא אומר לך את הדבר הזה.
מה זאת אומרת, אמרת,
כאילו, היה את האב אמינה
שיש לך ספר תורה, אז עכשיו יש לך אחרי תפור, עכשיו תקרא את הספירה, שזה בשבת, אסור, ותסחוק את זה, אין פה שום אחרי תשבור
לך. לא.
לא
רואה שום דבר פה, כאילו, תשבור לך. הפוך. הפוך, אולי דווקא אם הוא תפור לו, אז יהיה מותר. אבל אם לא תפור...
זה לא חידוש
בכלל במשנה,
מה הייתה... מותר להציל ספר תורה? משנה,
בעיקרון אמרו מותר. אז עכשיו,
אם יש לך...
אם תפור...
אם לא
המשנה, אתה
אומר, בסדר, יש פה חלק מהספר, יש פה
בבית
תפור, אז לא, להציל ספר תורה.
הפוך, תפור בוודאי שנציל.
נו, אז החידוש של המשנה, ברור שדובר על מותר.
לא.
מה, לא מציל?
אתה אומר, אם כשהמשנה אומרת שתפור, שמצילים, ודאי זה לא יכול להיות לגבי תפור, כי מה אני אחשוב? שנתקו. כן. טוב, אז לא מצד השאלה, כן, שיכתבו את זה, בסדר? לא מצד השאלה הזאת, אבל... ולא מצד חידוש המשנה. שורה תחתונה, המשנה אומרת, תראה, זה מותר, ואני לא אומר שמותר דווקא תפור. בסדר? מותר לך גם תיק שהוא לא תפור. בסדר, זה שעוד מרכב, כאילו, משהו, מותר גם תיק שהוא לא תפור. ובתאומה, רק תיק שהוא תפור מעביר. עכשיו השאלה היא למה, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, זה שאסור לאכול ספר תורה שהוא ערום, היה אפשר גם להגיד אחרת. היה אפשר להגיד על התירוש של מרכבת המשנה. תראה, נכון שבדרך כלל אסור להחזיק ספר תורה שהוא ערום, אבל למה זה בגלל, מה הטעם של זה? שאדם לא יזלזל בספר תורה, כן? מצד איזה כבוד לספר תורה.
אז שואל עצם בדין של המשנה, למה שהדרבן הזה יתחיל את הדרבן
הזה? עכשיו, פה, יכול להיות שמותר להחזיק ספר תורה, ומי אמר שכשאתה מציל אותו מהדלקה, גם יהיה אסור...
אז אתה אומר שלמה הדרבן הזה יתחיל
את הדרבן הזה? שמה? כן? זאת אומרת, והגמרא, אני יכול להבין את זה, אבל אני מצפה שהגמרא תכתוב את זה. בסדר? אם זה הגל, שהגמרא תכתוב את זה, כמו שהיא כתבה, אני לא אומר לך להוציא את המעות כדי שלא תתעכב ובינתיים הספר תורה ידלק, אני גם מותיר לך לקחת תיק שהוא לא מחובר בגלל ההלכה של שלא תוכז אותו ערום ואפילו, בסדר? ואוקיי, אז אנחנו כן רוצים לחפש פה איזה כן הגדרה עקרונית מאיפה נובע ההבדל בין הלכות תומה לבין הלכות הצלת ספר תורה, למה פה זה תלוי בזה שזה תפור ופה זה לא תלוי בזה שזה תפור. והאמת שהסתירה הזאת שנמצאת ברמב״ם היא קודמת, היא כבר מופיעה במקורות התנאים והתלמודיים. התוספתא אומרת, תיק הספרים מתפחות בתיבה של ספר, בזמן שהן מחוברות מטמאות את הידיים. בסדר? המקור של הדין של הרמב״ם הוא מהתוספתא. שתולים את זה באמת שהן מחוברות. ואנחנו רואים שפה הגמרא לא תולה את זה, היא לא מזכירה בכלל את הגדר אם זה מחובר או לא מחובר. הירושלמי, אצלנו בסוגיה, עוד יותר מתייחס למחדד את הדברים האלה והוא אומר ככה. אחרי שהוא מביא את המשנה, אומר, מתניתין בשאינו תפולו. אבל אם היה תפולו, כגופו. מה אומר הירושלמי? כל החידוש של המשנה בתיק שהוא לא תפול אל הספר. אומר הקורבן העדה, הכוונה שאין התיק מחובר לספר. די במחובר, דיינו שספר תורה בתוכו, פשיטה דמצילין. בסדר? כמו שאמרת קודם. והחידוש של המשנה, אפילו כשהתיק עכשיו לא עם הספר, אתה יכול לבוא ולהביא את התיק כדי להציל את הספר. לפי זה משמע, כשהמשנה אומרת, אף על פי שיש בתוכן מאות, אז אפילו כשאני מביא תיק שהוא כרגע לא עם הספר תורה, מותר לי שיהיה בתוך המאות. כביכול לא כמו שהבבלי אמר לי שאני צריך לשפוך את המאות. כאילו מותר לי להביא תיק שיש בתוך המאות כדי להציל ספר תורה. כי הנושא של המשנה היא בתיק שהוא לא מחובר כרגע לספר תורה. כי המשנה אומרת, אף לפי שיש בתוכן מאות. מכיוון שהנושא של... הירושלמי אומר כזה דבר. תיק שמחובר לא צריך לחדש בכלל. כל החידוש של המשנה, תיק שהוא לא מחובר. ואפילו שיש בו מאות, אני יכול להביא אותו כדי להציל...
זה אמר שהוא לשפוך את
המאות. לא כתוב, אז למה אתה אומר שיש בתוכן מאות? תגיד, לשפוך את המאות. אם היה בתוכן מאות, תשפכן, משהו כזה, לא יודע. אף לפי שיש בתוכן מאות, משמע... מה? אז זה החידוש של המשנה.
לא,
אבל למה, אתה לא צריך לכתוב אף על פי שיש בתוכן מאות. כתוב מצילין תיק הספר עם הספר, אפילו שיש בתוכו מאות. אני יכול להציל את התיק עם הספר, אפילו שיש בתיק מאות, לא אומרים לי לשפוך אותם.
מה זאת אומרת, גם מדובר
כאילו שהספר תורה בתוך התיק. לא, אז תראה קורבן העדה. תראה את האם שתראה... מה? אז אני מקריא לך. ניחא תיק הספר עם אני מקריא בהמשך, בסדר? ודאי שלא הייתה ספר תורה בתוך התיק, רק עכשיו מביא לתיק זה ניתן הספר בתוכו. בסדר? כמה קורבן העדה הבין? לא יכול להיות שאפשר להביא את ירושלמי אחרת, אבל בוא נראה גם הפירוש של קורבן העדה. אני יכול להביא עכשיו, החידוש של המשנה שאני יכול להביא תיק כדי להציל ספר תורה, והמשנה אומרת אפילו שיש בתוכו מאות. לא כמו שהבבלי כביכול דחה, הבבלי לא דחה את הדין מעיקרו, הוא רק אמר, זה לא ראייה, בסדר? אז אנחנו צריכים להבין את ההבדל בין הבבלי לירושלמי, ולהבין גם את ההבדל בין ירושלמי לתוספת, זאת אומרת בין הצלה, כמו שאמרנו קודם, בין הצלת ספר תורה ששם מותר לי אפילו תיק שהוא לא מחובר, כולל הצלת מאות עכשיו, בתוך התיק הזה, לבין תומעה ששם רק אם זה מחובר. בסדר? זה מה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות. אז לפני זה בואו נראה את ההמשך של ירושלמי. אומר ירושלמי, ניחא תיק הספר עם הספר, זה אני מבין. תיק תפילין עם התפילין. אני מבין שמותר להציל תיק של ספר עם ספר, למה? כי פה יש את ההלכה שאסור לאכול ספר תורה ערום. אז באמת התיק הוא הכרחי, באופן רגיל הוא הכרחי לספר. יכול להיות שפה הייתי מתיר, אני אומר שתשמע, אני מרשה לך לקחת... בוודאי שאם אין לך אפשרות, אין לך תיק, ברור שיתירו לך להחזיר את הספר תורה ערום כדי להציל אותו משריפה. זה יותר חשוב שהוא לא יישרף. אבל אם יש לך תיק, אז עדיף שתיקח. אבל תפילין, למה תפילין? אין בעיה, מותר להחזיק תפילין ככה. בסדר? כל יום אנחנו עושים את זה. תגיד, בשבת אסור, לא? להחזיק תפילין, אסור גם להחזיק אותה. לא. בסדר? אז מה עם תפילין? רבי חגא בשם זעירא שמע לה מעדה. חונה מלאך השם סביל יריעה ויחלצם. וכן הוא אומר, בעדן גוברה אילך כפית ובשר בלהון וגומר. כן, אז קודם כל יש פה דבר מופלא.
מוזר שהבבלי לא מזכיר לך את העניין של תפילין, אז זה רואה שהטעם של בבלי זה לא אומר שזה מריבי
לסיבה אחרת. אז אוקיי, עוד מעט נחזור לבבלי. נכון, בבלי לא מתחת לתפילין. אבל יש פה דבר מופלא פה, כן? כאילו אתה נותן כאן טעם... להלכה, אתה נותן פה טעם באגדה, זה ממש הירושלמי פה מאחד הלכה והאגדה, מה? להלכה, יש לך קושי הלכתי, כן? מה פתאום אתה מתיר לי לטלטל עכשיו תיק אמהות להציל תפילין? הרי אין לי איסור לאכול את התפילין ככה רומות. אלא מה הטעם? חונה מלאך השם סביב לרעב וחלצם. מה? מביא לי פסוק שהוא בכלל מדבר על זה שהמלאך של הקדוש ברוך הוא שומר על, על היראים, חונה סביבה, קודם כל להבין את זה בכלל. אבל, אבל ב', לפני שמבינים, כאילו אתה מביא פה פסוק שהוא פסוק של אגדת, כן, להסביר פה את ההלכה, או הסיפור עם חיה מישל ועזריה, שמה אומרים שני הדברים האלה? הם אומרים, בואו נראה קודם, חונה מלאך של סביב לרב וחלציהם, יש כאילו, כמו שם, בעצם מה הקשר פה לתפילין? כמו שהמלאך של הקדוש ברוך הוא, כאילו כל הזמן הוא מקיף את, את מי שהוא יראה מהקדוש ברוך הוא, וזה מה שמביא לו הצלה, אז ככה גם התיק של התפילין, שהוא הוא שומר על התפילין, כן, הוא עוטף את התפילין, הוא ניצל עמהם. כמו שזה שונה, כן, פה המלאך הוא מסביב, הוא זה שמציל, התיק של התפילין הוא זה שהוא מקיף, שומר על התפילין, ועכשיו הוא ניצל איתה. בסדר? אבל יש כאן איזה יחס. הפסוק השני, הוא קצת יותר דומה בעצם, לכאורה, כן? כי מה הסיפור שם? יש חנה מישל ועזריה, הם ניצלו מהאש. קוראים את הסיפור, נכון? הם במיוחד
לעצם. זה חנה מלאך
של סביבה. אני חושב את תהילים, אני חושב. כן, תהילים למדלת, פסוק ח'. חנה מישל ועזריה, הם מושלחים לכבשן האש, במסירות נפש, שאומרים, אנחנו לא יכולים להשתוות לצלם של נבוכדנצר, מושלחים לכבשן האש, והאש לא עושה להם כלום. אבל הנביא, כתוב בדניאל, שגם הבגדים שלהם לא נחרחו. לכאורה, אתה רוצה להציל אותם בסדר, תציל אותם. מה הבגדים שלהם? מה זכו הבגדים שלהם? עומד ירושלמי, אתה רואה שהבגדים שעוטפים, שהם כאילו, הם לא, אין להם את מעלת חנה מישל ועזריה. אבל בזכות זה שהם תפלים אליהם, שהם שומרים עליהם, הבגדים שלהם, הם גם כן זכו להינצל, גם כן הבגדים. אותו דבר, ככה גם התפילין, למרות שהעתיק זה רק תשמישי קדושה, זה לא הקדושה עצמה, הוא גם כן זוכה להינצל. זה בעצם מה שאומר ירושלמי. לא אומר שזה עליו. גם שזה לא עליו. אתה אומר שזה... אוקיי. אוקיי, בסדר גמור. אז עכשיו, קודם כל, לפני שנמשיך גם היסוד הזה, הרב עצמן אומר, קודם כל, זה דוגמה איך הירושלמי הוא הרבה יותר קרוב לעולם האגדה, כן, לעולם הרוחני, ולכן הוא הרבה יותר בקלות בא ונותן טעמים רוחניים לדברים הלכתיים. רואים שהבבלי בא ומתחיל לדון פה בגדרי טלטול ומוקצה ובסיס לבר מותר ובסיס לבר אסור וכו' וכו', והירושלמי בפשטות כאילו הוא לא נכנס, הוא עוד כביכול כאילו מעל כל זה, הוא לא נכנס לכל הגדרים ההלכתיים, איך זה בדיוק נכנס לו בהלכה, אלא הוא נותן פה זה טעם רוחני, איך אני יכול לבוא ולהציל. ובואו נקרא קצת מגרת ג' קטע קצר. זה היה יסוד סדר הלימוד של ירושלמי, שלגבי אותם הזוכים לנות מאורה של מעלה היה די דקדוקים קצרים לבירור ההלכה. לגבי בני בבל ששורשי הנבואה לא השפיעו עליהם כל כך, לא היה מספיק הקיצור והיה צריך לריחות דברים. נראה לעינו דעתי, זה יסוד הדבר תלוי בחינוך שבין בבלי וירושלמי בסוגיה לזקן מאמרי בסנהדרין. כתוב כי יפלא ממך דבר, נכון? מה זה זקן ממרא? יפלא לך דבר, אתה עולה, שואל את הבדין הגדול, ואז מי שממרא את פי הבדין הגדול, אז יש לו עונש סקילה, אם אני לא טועה, שזקן ממרא. עכשיו חלקו הבבלי וירושלמי על איזה דברים בתורה חל דין זקן ממרא. מה זה כי יפלא ממך דבר? אז הבבלי אומר, זו הלכה. בירושלמי מפרש זו אגדה. ברור שזה גם הלכה, אבל החידוש בירושלמי שאפילו אגדה. אבל שלא תחשוב שרק בענייני ההלכה אסור להמרות בדין הגדול. ענייני ההגדה זה כבר כל אחד עכשיו, זה דבר הרבה כאילו פחות קריטי. כל אחד עכשיו שיבין העולם האמוני שלו, כאילו איכשהו בונה אותו. אין בזה איזה מסורת עקרונית שחייבים לקבל את דברי בדין הגדול גם בענייני ההגדה. ירושלמי אומר לא, גם בענייני ההגדה, ענייני השקופה מה שנקרא, יש בדין הגדול, יש בדין הגדול, כן? שיש קו. גם ענייני אגדה, לא עושה, טוב. גם ענייני אגדה, גם ענייני אמונה והשקופה, יש בית דין אגדה שאסור להמרות את פיו. כן, אומר הרב, לכן, כן, החילוק הוא פשוט, אני עובר למודגש. זה סדר לימוד שהוא נסמך על שורשי הנבואה וסעיפיה, ההלכות עם האגדות מתאחדות על ידו, ויש ענייני קבלה ומסורת בדעות כמו במעשים, וזאת היא דעת הירושלמי שלא כדבר חובות על בבות. בירושלמי, האגדה וההלכה הם בחוברת. לכן ירושלמי אומר, לא יכול להיות שתקבל את דברי הבית דין רק בהלכה, ובהגדה לא תקבל את דבריהם. זה ביחד. לכן גם ענייני דעות אתה צריך לקבל מהבית דין. אבל בחוץ לארץ, כשיש נתק בין לימוד ההלכה ללימוד ההגדה, אז אתה יכול לקבל, בענייני ההלכה אתה חייב לקבל את המסורת, בענייני ההגדה זה דבר יותר נזיל כביכול. עכשיו תראו, אבל בסדר לימוד שבחוץ לארץ שאינה ראויה לנבואה, ממילא אין ענפי רוח הקודש מתלכדים עם ההלכה וניתוחיה, הדעות אינן רק מה שאפשר להוציא מתוך השכל ההגיוני, ואין ענייני ההגדות שייכות להלכה ולא שייך עליהם לא תסו. וזה החילוק טבע את חותם ההבדל בין בבלי לירושלמי. ובאותו הדרך המתעלה מהניתוחי הסברות הפשוטות עד שפונה נטיות ההערות העליונות, ישנו גם כן מין עומק שכלי שמכל מקום אין דרך לפרשו בחתימה התלמוד, מסור אותו עם דרך הרמים המשכילים בשכל טוב, והירושלמי סומך יותר על רמזים כאלה משום יתרון החוכמה להעביר את ארץ ישראל. אז הרבה אנחנו מראים בבבלי, הרב בעצמו כותב שם בהמשך האיגרת, שגם בבבלי יש המון רמזים כאלה, ולמרות שבבבלי זה המון, ואנחנו מראים בהרבה סוגיות איך יש רמזים כאלה לדברים יותר עמוקים, אומר הרב, הירושלמי יש יותר מהבבלי. אחת הדוגמאות זה פה. ירושלמי ישר, כאילו מבחינתו הוא רואה פה הלכה, ובקלות, שתי משפטים, ראיתם כמה, איזה סוגיה ארוכה הייתה בבבלי? זה כמה פלפולים וגדרים, זה מוקצה כזה, מוקצה כזה, וירושלמי בפשטות, ישר חונה מלאך השם סבירה ויחלצן, וחניה משל ועזרים. בסדר? זה קודם כל הערת אגב שאנחנו רואים פה הבדל, כן?
גם בבלי קורא לדברים כאילו שזה...
אמרנו, יש גם בבלי רמזים כאלה, הרב אומר, בסדר? הוא אומר, יש הרבה רמזים כאלה, אבל בירושלמי יש יותר.
אז זה גם רמז, זה גם שכלי כאילו?
לא, זה רמז, הבבלי גם כן, גם פה יש את הדברים, זה לא שזה לא קיים בו. רק שם דברים יותר חתומים, מכיוון שזה כבר נכתב בבבל ונלמד בבבל, אז הדברים יותר חתומים ויותר מסור לתלמידי חכמים שהם כן, לומדים בעומק שכלי. אבל הירושלמי הרבה יותר סומך על זה, מכתב באוויר של ארץ ישראל, ולכן הרבה יותר פשוט. המעבר בין ההלכה להגדה בירושלמי הוא הרבה יותר זורם מאשר בבבלי. זה נכון שגם בבבלי יש הרבה דברים כאלה. אבל פה זה דוגמה, אתה רואה שאותה סוגיה, הבבלי מתייחס אליה בדקדוקים ההלכתיים, בכלים ההלכתיים, בסדר איזה מסגרת הלכתית זה נכנס, והירושלמי ישר הולך לטעם הרוחני שעומד מאחורי ההלכה הזאת. אז בואו עכשיו נחזור רגע ליסוד ונרחיב אותו דרך מקורות נוספים. באלקוט שימוני שנו רבותינו מצילים תיק הספר עם הספר מפני הדלקה, וכי דברי תורה כתובים בו? לכאורה מה צריך לענות? לא, אתה צריך אותו כדי להציל את הספר, כדי שלא לא לגעת בספר. לא, לא, אל תחפש לי את מעלת התיק, אתה צריך להציל אותו כדי שלא תיגע בספר הרום, בהלכה אחרת. לא, הילקוד שימוני שואל, וכי דברי תורה, זאת אומרת, הילקוד שימוני מבין שאני מציל את תיק הספר לא בשביל הספר, אלא אני מציל אותו בשביל עצמו. הדרך להציל אותו זה ביחד עם הספר. אבל המטרה שלי היא התיק, לא הספר. לפי הבבלי, מה הבנו? המטרה היא הספר. רק בשביל הספר אני מציל גם את התיק. פה לא, אני מבין שיש לי מטרה בהצלת התיק עצמו, ולכן שואל הארגון שמוני, וכי דברי תורה כתובים בו? למה יש לך מטרה להציל את התיק? מה זכה התיק? אלא בשביל שהוא דבק לספר זכה להינצל עמו. לכן אמר שלמה, הולכת חכמים יחכם. כן? מי שהולכת חכמים הוא גם כן זוכה להחכים. אפשר להוסיף פרשת שבוע. כן, עוד מעט נראה, הארגון שמוני הביא בקורח, עוד מעט עוד רגע נגיע לשם. אמר הקדוש ברוך הוא, אדם הראשון שמע לי אשתו ונתגרש, מלא נדבק ושמע לי היה כמוני, כשם שאני חי וקיים, כך הוא היה חי וקיים. הולכת חכמים יחכם, אשרים לצדיקים ולדבקיהם. זאת אומרת, לא רק הצדיקים, אלא גם מי שדבק בצדיקים. ככה גם הגמרא אומרת שאיך תלמידי חכמים זוכים לתחיית המתים בזכות תורתם. איך יזכו עמי הארץ? שעושה פה הקמת אל התמיד חכם, ומסיב ביטול התמיד חכם. זאת אומרת שהדבקות בצדיקים או בתלמידי חכמים אז מי שדבק במשהו גם כן זוכה לקבל מהקדושה שלו, לקבל מהערה שלו. דכתיב ויזכור אלוהים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה. אם נוח זכה בהמה וחיה, מה זכו? בזכות זה שהם היו ביחד עם נוח. זאת אומרת, מה שנוח מכניס אותנו לתיבה זה כדי שהם ידבקו בו, כאילו הפשט שהוא מכניס אותנו לתיבה. תיבה זה מקום מוצל, כן? מקום מוגן. אבל העומק פה, מה שאומר המדרש, עכשיו הוא יוצר קשר. נוח יוצר קשר בינו לבין הבעלי חיים. בזכות הקשר הזה הם עכשיו ניצולים. זאת אומרת, בצד הגשמי הם ניצולו כי היה להם תיבה. אבל בצד הרוחני, מה גרם להם להינצל? הדבקות שלהם עם נוח. אפשר להוסיף אולי איזה סיפור, פרשנות בסיפור של הבעל שם טוב, שפעם הוא הלך, התלמידים של הבעל שם טוב ידעו לא לשאול שאלות, פתאום באמצע הלילה הוא אומר, בואו, עולים למרכבה, אלכסי העגלון מתחיל להדיר את הסוסים, פתאום אלכסי נרדם, נותנים לו משהו נרדם, ואז הסוסים מתחילים לדהור במהירות אלכוהולית, מגיעים לאיזשהו מקום. הגיעו לאיזה עיירה באמצע הלילה, קרא הבעל שם טוב לכולם, לרב של העיירה, כל בני העיירה באו, התפללו כל הלילה, למדו תורה בבית מדרש, ובבוקר הוא אומר, טוב, אפשר עכשיו ללכת, הלכו. מה הסיפור? שאלו את התלמידים שלו, אומר, תראו, היה שם, קראו שם, הקומר של העיירה קרא לפוגרום, לעשות פוגרום ביהודים, ובאנו ללמוד שם כל הלילה להתפלל, ובזה העיירה ניצלה. אז שאלו אותו, אבל למה כאילו הלכת לשם? למה לא היינו יכולים לעשות את זה כאילו מפה? לימוד תורה, למה צריך לנסוע לשם? אמר, אני רציתי שהם, בעזרת השם, שינצלו, ואם לא ינצלו, אז אימו אנוכי בצרה. מה הפשט של אימו אנוכי בצרה? כאילו מה, הבעל שאתה אומר, כאילו אם הם מתים, אני גם, כאילו אני איתם, מה אמירה? אני חושב שהעומק של אימו אנוכי בצרה, שהבעל שאתה הוא קשר את עצמו, את גורלו לגורלם. ועצם זה שהוא קשר את גורלו לגורלם, עכשיו הם זוכים בזכות, התורה שלו הרבה יותר יכולה להשפיע עליהם עכשיו. כשאני נמצא פה בעיר והם שם, יש איזה נתק, בסדר? לכן היכול של תורה והתפילה להשפיע היא זכותה. עכשיו כשאני נכנס לשם, אני עכשיו איתם באותה סירה. כן, אצל נוח זה ממש איתם באותה סירה, אתה תיבה, כן. אני נכנס, אני עכשיו איתם ביחד באותו עיר, הגורל שלנו גורל אחד, ולכן עכשיו התורה שלי הרבה יותר משפיעה, התפילה שלי הרבה יותר משפיעה. יש פה, אני חושב, דרך חשובה. כל מיני גרעינים תורניים וכו', ודרך חכים על ברמיזה. הלאה, עוד דוגמאות פה במדרש. רואה כסילים ירוע, זה דור המבול, אוי להם לרשעים ולדבוקיהם. מה כתיב בהם? וימח את כל היקום. אם אדם חטא בהמה וחרה מה חטאו, אלא אוי להם לרשעים ולדבוקיהם. לפיכך מאדם עד בהמה. אתה מוצא כשחלה כורח, הלכו עם המחלוקתו 50 ו-200 ראשי סנה דרעות, והלך עם אף הממון שלהם, שנמר שתחר יוצאת פיה. כן? למה גם הממון? מילא אותם 250 הם גם כן הלכו אחרי הטעות של קורח, הגיע להם להנש. אבל למה הממון שלהם? עוד פעם, אתה רואה שיש יחס בין הקדושה עצמה, או חשום להפך, התומעה, לדברים שמקיפים, שסובבים אותה. זאת אומרת, זה לא דבר, יש פה התפשטות, כן? יש פה. ראה מכתיב חנה משל ועזריה וגורים, כפי נוסע בלאון. מה זה? נכון. כן, אז ראינו, בסדר, הדוגמה של חנה משל, דיברנו על זה. עכשיו, מה המלבושים של דבוקים לצדיקים ירדו לאש ולא נזוקו? ישראל שהם דבוקים לצדיקו של עולם, שהוא חי וקיים, שנאמר, ואתם מדבקים השם וקיים חיים כולכם היום, וכתיב כי כאשר ידבק האזור על מותני איש וגומר, על אחת כמה וכמה שנצלו מדינה של גיהנום, למה שאני אמהן? שנאמר, כי תעבור במים איתך אני. זאת אומרת, הדבקות של עם ישראל בקדוש ברוך הוא, היא גורם לזה שהוא מציל אותם. זה אפשר כאן, בבתים מצויים. כן. שם צריך להבין את המשמעות, כן? שיש 10 בגדים מצויים, ולכאורה, אני שוב בלי להיכנס לתוך הנבואה עצמה, צריך ללמוד יותר בעיון. הבגדים מצויים זה ביטוי שיש פה, שיש לעם ישראל, כביכול, הבגדים זה הגילוי, זאת אומרת, יש פה מעשים שהם מלוכלכים. והקדוש ברוך הוא בא עכשיו בגאולה, וכאילו מוריד מאיתנו את הבגדים המלוכלכים, זה משהו מאוד עמוק, כי להבין שכל החטאים זה רק בחוץ. ואז הוא מוריד מאיתנו את הבגדים המלוכלכים, מלביש בגדים נקיים, ועכשיו כאילו מתגלה שהכל טהור. בסדר, בסדר, יש פה, תמיד יש בחינות שונות, אבל זה משלים בסוף הדבר הזה. יש עוד מקום שמביאים, הירושלמי מביא את המשנה שלנו, בסיפור עם רבי מאיר ואלישע בן אבויה, קליין אחר, לא נראה עכשיו את כל הסיפור, אבל סופר שם שאחרי כל זה שאלישע, הירושלמי מספר שם מה גורם לו לעזוב, כן, לעזוב את התורה, ושהוא רואה את התינוק, שקיים משפחה כן וכו'. אחרי זה רבי מאיר ממשיך ללמוד מן התורה, כידוע, ולאחר מכן חלה אלישע, כן? נהיה חולה, באו וסיפרו לרבי מאיר שהוא חולה, הוא הלך לבקר אותו, הוא רואה שהוא חולה, הוא אמר לו, תחזור בך. הוא אומר, אם אני אחזור, יקבלו אותי, ואז יש לו את הוויכוח, אם כן יקבלו, לא יקבלו, ובסופו של דבר אלישע בכה ונפטר. ואז רבי מאיר אמר, הנה, אני הרגיש שהוא נפטר מתוך תשובה. וזה שהוא בכה, זה היה לו עירור תשובה. נפטר מתוך עירור תשובה, אז יש לו עכשיו חלק לעולם הבא. ויש סיפור אחר כך, כאילו, שעדיין, שהאש באה ושרפה את הקבר שלו, באו לרבי מאיר, אמרו, יש אש סביב הקבר של הרב שלך. אז הוא הלך, פרס עליו את הגלימה. ואז זה כביכול הגן על הספר, ואז... כך, אמרו לרבי מאיר, הנה המלך באו העלמה, למען את באה לי מבקרה, להבוך או לרבך? עכשיו נותנים לך לבחור, בעולם הבא, לבקר את אבא שלך או לבקר את הרב שלך. אמר לו, אני מקרב לרבי, קדמה, יותר כאן לאבא, נלך קודם לבקר את הרב שלי, ואחרי זה לבקר את אבא שלי. אמרו לו, ושמין לך? כאילו, למה, כן, בתמיעה, וכשמין לך להציל איש זר בזכותך מגיהנום, כן, איך אתה, כן, תנין, אנא תנין, אמברה מזכה אבא, אבל לא תלמיד לרב. זאת אומרת, יש אומרים חז"ל, שבן מזכה את אביו, אפילו מאב רשע ויש בן צדיק, הזכות של הבן היא מצילה גם כן את האבא שלו, בסדר, בעולם הבא. אבל לא אמרנו שתמיד מזכה רב, אם יש רב שכפר, ויש לו עכשיו תלמיד צדיק, זה לא מכירים מהם רק הזאת שזה מציל אותו.
לבקר זה אומר לאבא?
אז זהו, לא כתוב פה בפירוש קורבן העדה, הוא לא מפרש, כאילו לא מפרש את הביטוי הזה. הפשט של לבקר זה לבקר, אבל כנראה שיש פה איזה בחינה שהביקור הזה הוא כנראה גם מרומם אותו, מתקן אותו, לא יודע. אמר לו, ולא כן תנינן, מצילין תיק הספר עם הספר, תיק תפילין עם התפילין, מצילין לאלישע אחר בזכות תורתו. זאת אומרת, כמו שהתיק הוא תשמי של הספר תורה, ככה גם הגוף של אלישע או נשמתו, לא יודע בדיוק מה, זה היה עטיפה לתורה שלו. אז כמו שהתורה שלו עכשיו הולכת וממשיכה, ואני עכשיו רבי מאיר, התורה שלי, קיבלתי אותה מהאחר, ועכשיו התורה הזאת הולכת וממשיכה ופועלת דברים טובים בעולם, אז בזכות זה יצילו גם את העטיפה של התורה הזאת, כן? שזה אלישע בן אבויה, בזכות זה יזכה להצלה. בסדר, אנחנו רואים עוד פעם את היסוד הזה. שהקדושה היא לא נשארת רק במקום של הקדושה, אלא גם דברים שהם אמצעי לקדושה, לבוש לקדושה, זוכים להינצל ביחד איתה. בסדר? אנחנו רואים דרך הירושלמי והמדרשים, שהדיון פה הוא לא דיון הלכתי בגדרי מוקצה, כמו שהבבלי לקח. עכשיו אפשר לדון בגדרי מוקצה, זה לא שזה סותר. למרות שראינו גם יש נפקא מינה הלכתית. בירושלמי מתוך ההבנה הזאת יש פעמים הלכתיים שאפילו את המעות יהיה לך מותר, כי ברגע שמותר לך להציל את התיק, אז אפילו המעות עכשיו שתפלות לתיק, כן, התיק תפל לספר תורה, המעות תפלות לתיק, יהיה לך מותר להציל את הכל. לא נפסק ככה לבורה, בסדר? אבל העיקרון שאומר הירושלמי והמדרש זה שהצלת התיק, התיק זוכה לקבל, בזכות דבקותו בספר תורה, הוא זוכה לקבל את קדושת ספר התורה, ולכן עכשיו יש לי, אני יכול להציל את התיק עצמו, לא רק כאמצעי להצלת הספר תורה. כן.
שאתה
מוכר
בירושלמי
הזה
שהוא שם את הבגד שלו.
נכון. נכון, אתה אומר פה, הירושלמי לא הזכיר את זה, אז היה בלכאורה, הבגד של רבי מאיר יש לו, כבכל גם כן, בקדושת רבי מאיר, יש הרבה סיפורים כאלה, נכון? אליהו, מה שלו, שכבר עוברת לאלישע, עוד פעם מבין. עכשיו בואו נחזור לסוגים. אני חושב שעכשיו פשוט ההבדל בין הלכות טומאה לבין גדרי הצלה. הלכות טומאה, יש גדר, מה, הגדר הוא חיבור, אם יש חיבור או אין חיבור. טומאה עוברת רק בדבר שיש בו חיבור. אם אין חיבור אז לא. לכן רק אם רק אם התיק תפור לספר הזה שהתומה עוברת, אם לא אז לא. אבל בהצלה אתה מציל אותו בזכות כמה הרושם הקדושה הוא נמצא גם בו, ובזה שהוא אמצעי לקדושה או תשמיש לקדושה, אז הוא חלק מהקדושה, ולכן אתה מציל גם אותו. אני מוסיף רגע משהו מעצמי שלא כתוב בה, כן? אוקיי, זה צריך, יכול להיות, אני לא מבטל מה שאתה אומר, אבל אני רוצה לדון, יש בגמרא כל מיני גדרים, למה יש לך לדבר העבירה, דבר העבירה תלמיד וכו', צריך לדון האם זה בדיוק אותו גדר או שזה דומה וזה גדר שונה, אבל יכול להיות, אני לא מבטל. אני מוסיף פה משהו מעצמי, בסדר? שאולי רואים פה גם את היסוד שמידה טובה מרובה ממידת פורענות. רואים שבהצלה, כשמגמה היא שמידה טובה, אז אני כל מה שקשור באיזשהו רושם לקדושה הולך איתה. אבל בתומה, שזה הפוך, זה הסתר פני השם התומה, ההפך מהקדושה, אז כאן רק חיבור, רק שיש ממש חיבור זה עובר, אבל אם זה רק איזשהו קשר בלי חיבור הזה, המגמה של התומה היא הפוכה, כי היא להתפרד, היא לא לחבר, בסדר? אז רק שיש דבר שהוא ממש מחובר, אז זה גם כן משפיע, אבל בהצלה גם רושם של הקדושה הוא כבר מספיק להציל, סגור סוגריים, לא כתוב בספר. לא, זה ודאי, היסוד הזה רואים אותו הרבה, מידה טובה מודעה פורענות, יש הרבה דוגמאות, מה זה? נכון, נכון, סוד התפרדו כל פעלה, נכון. אבל אני אומר, אולי גם רואים את זה פה, שכשאני מדבר על טומאה, המגמה היא להפך להפריד, טומאה היא מפרידה, התפרדו כל פעלה אבן. לכן, עד שאין לך חיבור גמור, התאומה לא עוברת. אבל בהצלה זה להפך, נכון, מה לך שעושים לראה לך לציין, כאילו, אז אפילו כל חיבור שהוא, כל דבקות שהיא, כבר מספיקה להתקן לי.
אני מרגיש שאומר על פי הרמב"ם שהם כן דינים דומים. אומר פה, זה
מכיר ספציפי. נכון, אנחנו לא מתרצים אחרי לפי המרכבת המשנה. אמרנו שהתירוץ של מרכבת המשנה הוא מתרץ אותו,
אבל... לא, אני פשוט... אמרנו
שהרמב״ם
אומר שכן
מקבילים
בדיני
התלרדת כמו הרב שרוצה את זה. יש הרבה דברים דומים. אבל יש הרבה דברים דומים. אז למה פה זה לא דומים?
הוא לא
כותב במפורש
את זה? הוא אומר כך נראה לי על אחת הכבר.
כן. אני גם לא פותחתי שם. אבל צריך לפתוח. אבל לא משנה, אני אומר, יש דינים דומים, זאת אומרת, בדברים שהרבה הלכות אתה תראה דומות, זה דבר מה שמותר להציל מדלקה למה שבתומה. פה זה שונה, בסדר? כי פה מה שגורם לי להציל את הספר זה זה שהוא תשמי של הקדושה, בסדר? אבל זה לא כי הוא מחובר אליה, לא כי הוא ממש מחובר. טוב, אז כאן בגדול עד כאן עיקר השיעור, עכשיו נוסיף משהו לרחב, אבל עיקר מה שראינו פה, ראינו את זה שהבבלי לוקח עוסק בצד ההלכתי, הירושלמי הולך יותר למשמעות הרוחנית, שגם אפילו יש פה איזה נפקמין הלכתית מתוך זה, כמו שרב כותה גם מגרד קוף ג' שהאגדה גם משפיעה על ההלכה, בסדר? כשהמצב הוא בריא, היום אנחנו לא פוסקים הלכה מתוך אגדה, אבל כשהמצב הוא בריא, הרב מרחיב שם מגרד קוף ג' אומר, זקנים נסרו לנביאים. מה זה אומר שזקנים נסרו תורה לנביאים? שכוח הנבואה השפיע גם על פסיקת ההלכה ברמה מסוימת, בסדר? לראות מה כן, מה לא, אבל יש איזו השפעה אפילו לנבואה על ההלכה. בירושלמי זה, רואים את הביטויים האלה, שהרוח הגדה היא משפיעה גם כן על הלימוד ההלכתי. ואנחנו רואים פה אז יסוד של הירושלמי, שהקדושה היא לא נשארת רק בנקודה אחת, אלא גם דברים שקשורים לקדושה, הם הופכים להיות חלק ממנה. את השיטה הזאת רואים בדברים נוספים לגבי ברכת המצוות. אנחנו שם בברכות, העושה סוכה לעצמו אומר, ברוך אשר קידשה למצוותיו, וציוונו לעשות סוכה לאחרים, לעשות לו סוכה לשמו. נכנס לשב בה, אומר, ברוך אשר קידשה למצוותיו, וציוונו לשב בסוכה. כן? אז את הברכה האחרונה אנחנו מכירים, נכון? לשב בסוכה. אנחנו לא מברכים ברכה לעשות סוכה. כשאנחנו מכינים את הסוכה, לא מברכים על זה ברכה. הבבלי באמת יקפצו רגע לבבלי, עושה סוכה לעצמו, אומר ברוך שהחיינו, נכנס לשב, אומר שקדשה למצוותיו וציוונו לשב בסוכה. אז הבבלי אומר יש ברכת שהחיינו, אבל הברכה לישיבה עצמה היא רק שנכנסים לשבת בה. היום גם את השחיינו מצרפים לישיבה, אבל בבבלי בכלל לא מוזכרת ברכה על עשיית הסוכה. אותו דבר חוזר לירושלמי, עושה לולב לעצמו, יש ברכה על עשיית לולב, כן? כשקושר את הלולב עם הדס והרבה, הוא מברך על עשיית לולב. כשהוא נוטל את הלולב, מברך על נטילת לולב שחיינו. אותו דבר, עושה מזוזה, מברך קודם לעשות מזוזה. כשהוא כותב עכשיו את המזוזה, מכניס אותה לבית, אז לבית מזוזה, הוא מברך לעשות מזוזה. אחרי זה כשהוא קובע אותה בדלת, הוא יברך לקבוע מזוזה. אותו דבר לעשות תפילין ולהניח תפילין, מצוות תפילין, ולעשות ציצית ולהתעטף בציצית או על מצוות ציצית. רואים את זה עקבי בירושלמי, יש ברכה לא רק על המצווה עצמה, אלא גם על ההכשר מצווה. בבבלי יש ברכה רק על המצווה עצמה, לא על ההכשר מצווה. ואז עוד פעם רואים את היסוד הזה, כן? שהירושלמי רואה שלא רק הקדושה היא במצווה עצמה, נכון? יש רגיל שם במצוותיו. הקדושה היא דרך המצווה. אומר ירושלמי, גם שיש לי, כשאני מתכונן למצווה, יש המופע של הקדושה. לכן יש לי שם ברכה אפילו גם על ההכנה למצווה, לא רק על המצווה עצמה. למרות שאת המצווה עצמה ודאי תהיה רק כשאני יושב בסוכה, רק כשאני נוטל את הלולב. אבל עצם ההכנה היא כבר יש ברושם של המצווה, של קדושת המצווה. ודוגמה דומה בירושלמי בברכות, פרק ב', רבי יוחנן אבא מסתמך על רבי יעקב ברידי, והיה רבי אלעזר חמילי ומתאמר מן קדמוי. כן, הוא היה רואה את רבי אלעזר, רבי אלעזר ראה את רבי יוחנן שהוא מתחבא מפניו. סליחה, רבי אלעזר ראה את רבי יוחנן והתחבא מפניו. בסדר, רבי אלעזר התחבא. אמר, נקרא בתרגום ישר, אמר רבי יוחנן, שני דברים עושה בבלי זה. אחד שלא שואל בשלומי, ואחד שלא אומר שמוע משמי. כן? הוא גם לא שואל בשלומו, וגם לא אומר שמוע משמו. אמר לו רבי יעקב, כך הם נוהגים, קטן לא שואל בשלום הגדול, שמקיימים את הפסוק, ראו לי נערים ונחבאו. בהליכתם ראו בית מדרש, אמר רבי יוחנן, כאן רבי מר יושב ודורש, אומר שמוע משמו של רבי ישמעאל. אמר רבי יעקב, לא אמר שמוע משמו של רבי עקיבא? אמר לו רבי יוחנן, כולם יודעים שרבי מאיר תלמידו של רבי עקיבא. אמר לו רבי יעקב, כולם יודעים שרבי אלעזר תלמידו של רבי יוחנן. כאילו, לא צריך להגיד, כי כולם יודעים שהוא תלמיד שלך, כאילו הוא פייס אותו. אבל רואים פה שיש פה מגמה, יש פה איזה הבדל, של, הוא אומר את זה בבלי זה, הוא תולה את זה בזה שהוא בבלי. למרות שגם בבבלי מוציאים הרבה מאוד את להגיד שמועה בשם אומרם, כן? אבל מה שאומר פה שיש פה מעלה מיוחדת בארץ ישראל עוד יותר, להגיד שמועה בשם אומרה. זאת אומרת שגם פה לא אכפת לנו רק המימרה עצמה. מה אכפת לך מי אמר? תלמד הלכה, מה זה משנה מי אמר אותה? לא, יש משמעות מיוחדת גם לאיך, מה הדרך שהגיעה ההלכה הזאת. דרך מי עוברת, בסדר? כי עוד פעם, הדרך שהקדושה מופיעה לעולם, יש לה גם כן משמעות, היא הופכת להיות חלק מהקדושה, ולכן הקפידו בגישה של ארץ ישראל במיוחד, גם בבבל, במיוחד בארץ ישראל, להגיד שמוע בשם אומרה. עכשיו ראינו פה שיטה שקשורה לארץ ישראל, שבשתי מילים איך זה קשור לארץ ישראל, שבארץ ישראל גם האמצעים הופכים להיות מקודשים. כשהאדם נמצא בבבל, אז הצד של החול הוא תמה, הוא מסוכן, אז רק כשאתה מגיע לקדושה עצמה, שם אתה מוגן. שם אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא. בעולם החול אתה לא יכול לפגוש את הקדוש ברוך הוא בחוץ לארץ. אבל בארץ ישראל, שהיא כמו שאומרים שם הגר"א, כתוב, סוכו שלם ומעונתו בציון, משהו כזה, נכון לך הפסוק? אם שלם סוכו ומעונתו בציון, נדמה לי משהו כזה. אז דורש את הסמיכות של סוכה לארץ ישראל, לציון. זה שתי דברים. שאדם עושה בהם את המצווה גם עם המגפיים, כן? בסוכה, אדם נכנס גם עם הרגליים, עם כל הבוץ של המגפיים, נכנס לסוכה והוא כולו מכף רגל ועד ראש נמצא בתוך המצווה. זאת אומרת, גם בארץ ישראל זה ככה. אדם נמצא בארץ ישראל, הוא מכף רגל ועד ראש מקיים את המצווה. וזה כל ארץ ישראל ככה, שגם גם הדברים, גם האמצעים בארץ ישראל, הם הופכים לקדושה, כמו החתם סופר הידוע, שאפילו עבודת האדמה בארץ ישראל היא קדושה והופכת למצווה. למרות שזה כביכול דבר של חול, וזה נובע מנקודה מאוד עמוקה בבריאת העולם. יש פסקה של הרב, ידועה באורות התשובה, נכון, אנחנו יודעים ששלושה נכנסו לדין וארבעה נתקללו. נכון, מי נכנס לדין? בגן עדן? מי חטא? אדם הראשון, האישה והנחש. וכשיש את האנשים, אז אדם אמר של אדם? כן, בעזרת הפך התוכל לאחר, נכון? האישה יצאה אותו ידי בנים, והנחש, כן, אז הוא חכה תלך וכו'. אבל יש עוד אנשים, הרוע האדמה. למה האדמה חכה? למה האדמה כאילו זה? למה היא נענשה? היא נענשה כי היא, ביום השלישי, הקדוש ברוך אומר, יוצא הארץ, עץ פרי עושה פרי, והארץ הוציאה, עץ עושה פרי. אמרו לה להוציא עץ פרי עושה פרי, שגם העץ הוא פרי. היא יוצא רק עץ עושה פרי. מסביר הרב בורות התשובה, ובעוד, ויש גם מגרות, בעומק את העניין הזה, מה הכוונה שעץ פרי עושה פרי? הפרי זה התכלית. העץ זה אמצעי. הארץ הייתה אמורה, הצטוותה, שגם האמצעים ירגישו בהם את המתיקות של התכלית. האדמה לא עשתה את זה. הרב מסביר בבורות הקודש שלמה היא לא עשתה את זה, כי בגלל הנפילה המוסרית של האדם לא היה ראוי שהיא תעשה את זה. תיתן לאדם כזה טוב, הוא רק יחטא עוד יותר עם הטוב הזה. בסדר? אז לכן היא גם, אני מוסיף שלכן היא, העונש שלה הגיע רק, לכאורה למה לא הנישו אותה מיד? הנישו אותה ביחד עם הנפילה המוסרית של האדם, שאז עכשיו פה מגיע העונש של האדמה, שהוא גם עונש כלפי האדמה, האדם, לא משנה, זה, יש עוד הרבה להעמיק בזה, אבל כרגע על רגל אחת, אנחנו בעולם שלנו לא מרגישים את המתיקות באמצעים. כשמגיעים לתכלית, מרגישים את המתיקות. אדם עובד, עובד, עובד כל השנה, להתפרנס, עכשיו איכשהו גומר את החודש בקושי, אוסף שקל לשקל, ואז בחופש הוא יוצא לאיזה טיול, בסדר, לאיזה שבוע באילת, עכשיו הוא מבסוט. עכשיו בעצם רוב החיים, עכשיו לא שאני כל אחד מהדוגמאות עכשיו שבראש שלו, בסדר? רוב החיים אנחנו הם כאילו מבוזבזים במידה מסוימת, כי אנחנו עובדים, 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 וכמה רגעים נהנים בחיים, כן? כשמדברים על העולם החומרי. קצת, בסוף זה... ואז בעצם מה יוצא? שרוב החיים שלנו הם רק כאילו בשביל משהו, ואנחנו לא... בסוף, כמה ענה יש כבר בחיים, כן? והמגמה היא של להגיע לגאולה היא שמה? שאנחנו נרגיש את הנעימות, המתיקות, גם באמצעים. וזה מה שהמצוות עושות. המצוות והתורה, מה שהן עושות, הן לאט לאט מחנכות אותנו. ככל שאנחנו יותר מתחברים לעומק של החיים, אז גם התהליכים מקבלים משמעות יותר עמוקה, ואז לאט לאט זה צעידה לקראת הגאולה של עץ פרי עושה פרי, שגם האמצעים הם הופכים להיות חלק מהתכלית. ככה מסבירים על יעקב אבינו גם כן, שכתוב, והיו בימיו כימים אחדים בהוותו אותה. לכאורה, זה אמור להיות הפוך, כאילו אם אתה כל כך מחכה לרחל, אז כל יום נראה כמו נצח, מתי כבר יגיע, כן, עיין ערך חייל בצבא, בסדר? לקראת הערב הורים, בסדר? לחיילים שלנו, אז כל יום עכשיו זה נראה עד שהוא ייגמר, וחכים לשחרור. איך אתה יכול להפוך את הימים למשהו כשאתה... יעקב אבינו בעצם, הוא הרגיש, כל יום שהוא עבד עם הצאן, הוא הרגיש עכשיו, אני מתחבר עכשיו לרחל. עשי יהיה בחתונה כשעכשיו הוא התחתן איתה, אבל מבחינתו כל יום היה, זה היה תהליך אחד ארוך. זה משרמוז בביטוי, כימים אחדים, לא כימים קצרים. זה היה אצלו הכל תהליך אחד, תהליך אחד של התייחדות עם אשתו, שלקח שבע שנים, בסדר? אז זה היה דבר מאוד גדול, היה צריך גם שבע שנים להגיע אליו, אבל הוא ראה את זה בצורה מאוד עמוקה, איך כל שלב בתהליך הוא נצרח והוא מקרב אותי לדבר הזה. לכן זה היה כימים אחדים. וזה העומק של עץ פרי עושה פרי, וזה סגולת ארץ ישראל. בארץ ישראל אנחנו יכולים להתרומם למדרגה שגם האמצעים מקבלים את המשמעות של התכלית, זה הצעידה לקראת הגאולה. בסדר? אז ראינו את זה בירושלמי בכמה דברים, את היסוד הזה. של אפשר, יש לנו שני כללים בשיעור. כלל אחד בא בירושלמי, בסדר? הזכרנו אותו כבר כמה פעמים. כלל נוסף זה כללים מופרטים. יש לי פה כמה יסודות שראינו שקשורים לכלל אחד, שמה? כמה סוגיות, כמה עניינים שקשורים לכלל אחד, שמה הוא? שבסוף הקדושה או התכלית, היא לא עובדת רק לעצמה, אלא כל מה שבדרך שמחובר אליה הוא מואר כבר באור שלה. ראינו את זה דרך מצילים תיק ספר עם הספר, ראינו את זה דרך כל הסיפורים שהמדרש של קוצ'ימוני מביא, כן? קורח ואנשיו שם, ונוח והבהמות, וחנן של ועזריה, וראינו את זה דרך אחר, כן? אלישע בן אבויה, גם כן את היסוד הזה. ראינו את זה דרך ברכת המצוות, שגם לעשיית המצווה בירושלמי, וראינו את זה דרך הזכרה דבר בשם אומרו. עוד שתי אמירות קצרות, מבחילה. ארץ ישראל נאמר שהיא לא חטא בחטא הארץ. ככה מובה, אתם נמצא מקור, שהיא לא חטא בחטא הארץ. שהיא הוציאה רק עץ עושה פרי, שלעץ אין טעם, אתה אוכל עכשיו עץ, לא הלך טעים, כן? ארץ ישראל לא חטא בחטא הארץ, וזה קשור מאוד לעשות שדיברנו עכשיו, ואמיר האחרון רגל, נתן, מה רצת להגיד?
המאות גם נצאות בפתיק שנמצא בפתיק.
כן, נכון, 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 הנה חינמי. והאמירה האחרונה שחשבתי לי עכשיו דרך תוך כדי השיעור, וזה בזכות הישיבה שלנו, זכיתי לחשוב על זה, בזכות מה שהרב ראש הישיבה מדבר הרבה על העניין של השלום, הרב עצמא התייחס לזה שאותו בבלי, שני דברים נאמר שם, נכון? אחד, שהוא לא אומר שמועה בשמי, מה הדבר השני?
לא שאל בשלומי.
שגם כנראה היסוד של השלום הוא מיוחד לארץ ישראל, בדל חכימה ברמיזה.